יש פה בעיה של חלוקת הנטל, כל אחד מבין את זה, שאלת הצדק, שאלה מצד שני, לא לקרוע את החברה לגזרים.
הפסיקו עם כל קונץ פטנטים, כל הניסיונות לבנות בהידברות איזשהו מתווה, אין שום מתווה.
הגיע הזמן לרפא את הפצע הזה בליבו של עם ישראל.
כמנהיגים לא נוכל להביט למשרתים בעיניים ולהצביע רק בעד הרחבת השירות שלהם מבלי לפתור את האתגר הלאומי, המוסרי והחברתי שלפתחנו.
הפודקאסט של ישראל חופשית. לינוי בר גפן והפאנל מפרשנים לכם את חוק הגיוס.
שלום לכם. אני לינוי בר גפן. חוק הגיוס הפך בחסות המלחמה משאלה ככה היפותטית, דיון ארוך שנים עם בגצים, עם ויכוחים מימין ומשמאל, בין דתיים לחילונים לחרדים, זה הפך להיות שאלה קריטית. לא עוד דיון פילוסופי, אלא באמת שאלה של חיים ומוות, שאלה של כלכלית מאוד מאוד משמעותית. והסבלנות להמשיך להתפלפל הולכת ומתקצרת כשעל הכף מונחים מה שביבי אוהב לכנות החיים עצמם. אז בפרק הראשון בפודקאסט שלנו של ישראל חופשית אנחנו נתמקד בסוגיה החברתית-כלכלית. איזה מחיר אנחנו משלמים על עשרות אלפי פטורים בשנה וכמה עמוק יגיע השבר הכלכלי והחברתי אם המדיניות הזאת תימשך. אז איתנו אורי קידר, מנכ"ל ישראל חופשית. חברת הכנסת לשעבר תהילה פרידמן ממייסדי יוזמת המאה, וכן הרצוג, שותף וכלכלן ראשי בפירמת הייעוץ BDO. שלום לשלושתכם. אנחנו, מה שנקרא דיון פנימי. בדרך כלל כשעושים דיונים על הנושאים האלה, אז מביאים קצת חרדים, קצת חילונים, קצת דתיים, כדי לייצג מגזרי, אף פעם לא מביאים ערבי כמובן. והנה פתאום זה דיון שאין בו את הייצוג ההולם הזה. למה?
אני אגיד שהרעיון מבחינתנו בתוך ישראל חופשית, כשחשבנו בעצם על סדרת השיחות הזו, היה, קודם כל רגע אני אתן איזה דיסקליימר למה שאת אמרת, בדרך כלל גם אין אישה. זאת אומרת, בדרך כלל זה דיון של, זה דיון של הבנים. שבסופו של דבר, אני חושב שהרבה לפני, נקרא לזה הוויכוח, יש פה איזשהו דיון בתוך מה שאני מסתכל עליו, בתוך הבית, בתוך המחנה הליברלי הרחב. לזה אני יודע
שתהילה... או מה שאני קוראת הציבור המשרת.
נכון. אז חלק מהוויכוחים של תהילה ושלי זה על מושגים, אבל בתוך העניין הזה, אני חושב שיש מעט נושאים בעיניי, שבצד הליברלי של המפה, מצליחים להתבלבל בהם בצורה כל כך מדהימה, כמו בסוגיות של הגיוס, אירוע שהוא חוסר...
מתחיל להתבלבל, כלומר, המחנה פנימה, המחנה שמשוכנע.
כן, הוא מצליח להתבלבל בשכנוע שלו, הוא מצליח לבלבל את עצמו ולהחריף את המצב, באירוע שאני חושב שיש סוגיות אי שוויון מעטות שהן כל כך מובנות מאליהן. זאת אומרת, כשעוסקים בלהסביר את האירוע הזה, הרבה פעמים נכנסים לתתי נושאים ותתי סוגיות, כשהאירוע עצמו הוא כל כך בוטה וכל כך ברור, שחשבנו שחלק מהשיחה שצריך לנהל היא שיחה שלא מתווכחת. היא לא עכשיו מתווכחת
על... אלא מציפה את הנתונים, את התימוכים לטיעונים.
גם הדברים האלה, אבל גם אפילו לפעמים המובן מאליו צריך להיאמר. אז אם נצליח בסוף גם להגיד את המובן מאליו, אז אולי אנשים לא יראו דם וויכוחים, אבל אנחנו חושבים שגם הטיעונים עצמם הם חשובים.
אני חושבת שיש פה עוד משהו. אני מה? לא יודעת, אתה מסגרת את זה בתור דיון מחנה ליברלי. אני חושבת שאנחנו כרגע בכלל לא... זה לא כל כך קשור לליברליזם ואפילו לא לשוויון. זה יותר קשור לזה שאנשים נמצאים מאות ימים במילואים, זה שהצבא מכריז על זה שחסרות לו שתי אוגדות. אגב, זה גם אומר למה יש בנות כאן, בגלל שבסוף מי שנושא בנטל זה לא רק מי שמשרת, אלא גם המשפחות, כמובן, וגם יש הרבה משרתות. אז זה הפך להיות מדיון בערכים שהם חשובים, אבל לדיון שיושב על צורך.
שהוא אקוטי,
זה בוודאי. שהוא פשוט צורך קיומי, הוא צורך ביטחוני, תכף ידברו על כלכלי, אז שזה גם קיומי.
אבל את יודעת, לפני כמה שבועות באולפן הזה ממש, ישבנו כל אנשי הנציגות העולמת, מה שנקרא, חילוני, חרדי, דתי-לאומי, ועלה נושא הגיוס. והצרכות בין הדתי לחרדי, היו כאלה שאני כנציגת החילוניות הליברלית, הייתי המומה. כי זה לא שאנחנו מזהים דתיים עם חרדים, אבל במשך הרבה זמן היה נראה ששותפות האינטרסים המסוימת שיש בין המגזר הדתי למגזר החרדי, בגלל מאפיינים מסוימים שהם דומים, הובילה, ואולי במובן הפוליטי אנחנו גם רואים את זה עכשיו בהתנהלות של מפלגת הציונות הדתית, הובילה לזה שלא ראינו את השבר הזה מגיע. אני חושבת שאפילו יותר משהשבר גדול בין החילונים לחרדים, הוא גדול בין הציבור הדתי המשרת לציבור החרדי, לא?
אני חושבת שזה נכון, מכמה סיבות. אחד, פשוט בגלל היקפי השירות והנופלים והכאב והצורך. שתיים, והוא יותר חשוב, העלבון. זאת אומרת, הטענה החרדית של ללמוד תורה, כל השימוש בתורה, השימוש כן. בתורה כקרדום לחפור בה ולהשתחרר באמצעותה, הוא עלבון לתפיסת עולם הציונית דתית, שמחזיקה
בדיוק... אז זה היה בבסיס הפיצול.
כן, כן, ממש, זה הבסיס של הדבר. וגם הניכור העמוק לגורלה והמשך קיומה של מדינת ישראל מצד ציבור חרדי, שזה המשמעות של ההשתמטות, הוא כאב לב גדול למי שמאמין שמדינת ישראל היא גם דבר עם ערך דתי. זאת אומרת, יש פה ויכוח ממש דתי. האם רואים בשירות מצווה, או רואים בשירות אסון, עבירה.
לאן את רואה את זה מגיע ביחסים שבין דתיים לחרדים?
אני מאוד מאוד מקווה שהציבור הציוני דתי יבחר לשנות את הברית הפוליטית שלו, כי בסוף בזה זה תלוי. כיום יש לציבור הזה ברית פוליטית עם המחנה החרדי, ועל זה הם הולכים להצביע הערב. זה ככה פשוט. אם הם יבחרו לחזור לברית הפוליטית עם הציבור הציוני, החילוני, אז אנחנו נהיה במקום אחר.
אני הרגשתי שהבריתות הן קצת אד הוק, זאת אומרת, משתלם לנו עם אלה נלך עם אלה, משתלם עם אלה נלך עם אלה, אנחנו יכולים פה להתאים את עצמנו לפה ולשם.
לא כל כך בשנים האחרונות הגושיות היא מאוד מאוד נוקשה, זה נכון שבנט היה משהו אחר. בוא נגיד ככה, הציבור הציוני דתי מתחלק בתוכו. בסדר, אפשר לקרוא לזה בנט וסמוטריץ', ויש גם אנשים כמונו ש... השמועות על מותנו מוקדמות מדי, הדתיים, לא יודע, טכניקה להם, הומניסטים.
תורה, עבודה.
כן, אז השאלה, אני חושבת שצריכה לחתוך את הציבור הדתי, זה עם מי הברית שלו, עם הציבור הציוני, או עם הציבור החרדי. ככה פשוט.
אוקיי. ניגע בזה עוד בהרחבה בהמשך, אבל אמרנו, יש פה סיפור כלכלי מאוד משמעותי, עד עכשיו במהלך המלחמה, אני מודה, אני מרגישה לפעמים כמו מפיקה של סרט, שאומרת, חבר'ה, נגמר לי התקציב, אי אפשר לתת עכשיו גם לאלה וגם לאלה וגם לאלה, לכולם מגיע. מגיע לנשים שנשארו בבית וצריכות לצאת מוקדם יותר כדי לאסוף את הילדים כשבן הזוג במילואים. ומגיע, בוודאי ובוודאי שמגיע למשרתי המילואים, ובוודאי ובוודאי שמגיע לאלה שנפצעו, ובוודאי ובוודאי שמגיע למעסיקים, לכולם מגיע. אבל צריך מאיפשהו להביא את הכסף לסיפור הזה. עד עכשיו התעסקנו בעלויות המלחמה במה שקשור לפגזים בעיקר, ולאובדן ימי עבודה באזורים שפונו, למשל. אבל כן, הבדיקה שלנו הייתה קצת מצומצמת. למעשה היא צריכה להרחיב את הספקטרום
שלה. נכון, כי כשאנחנו מסתכלים בעצם על המחיר הכלכלי של המלחמה, או של הגדלת, אפילו של היום אחרי המלחמה, יותר מאשר המלחמה, כי בעצם מה הצבא בא ואומר לנו, תראו, ביום אחרי המלחמה אנחנו צריכים צבא יותר גדול, ואנחנו צריכים יותר ימי תעסוקה, וצריכים יותר כוח אדם, ואז אנחנו מבינים שבעצם יש פה שתי חלופות. חלופה אחת, שזה בעצם הכיוון שהממשלה הלכה עליו להגיד, אוקיי, בוא נכפיל את מספר ימי המילואים, בוא נכפיל ונגדיל את הנטל על אותם משרתים. והחלופה השנייה היא בעצם הרחבת בסיס הגיוס, כלומר גיוס חרדים. ואני חושב שבהיבט הזה שמדברים על הסוגיה הזאת של גיוס חרדים, וסוגיה שיש בהיבטים חברתיים ומשפטיים, שתמיד נכונים, אבל בהיבט הכלכלי, השביעי באוקטובר בעצם שינה לחלוטין את תמונת המצב. כי עד השישי באוקטובר ראינו בעולם שבו הצבא, מהראייה שלו, בא ואמר, אני צבא גדל פחות בקצב מהיר מאשר הגידול באוכלוסייה, אין לי כרגע בעיה של כוח אדם, להפך, הצבא שאל את עצמם, מי אני לא מגייס? קיצרנו את ימי השירות הסדיר, הקטנו את ימי המילואים, ובעצם הצבא מבחינתו...
הרגשנו שצהל לא חייב את החרדים שלהפך, אולי יכולו לגייס אותם, עלול לעלות לנו יותר, כי יהיה צריך לעשות פה השלמות של השכלה וכישורים מסוימים, מי צריך את הכאב ראש?
נכון, לכן היה אתגר כלכלי איך לשלב את החרדים
החרדים בכוח העבודה, איך להקטין, לשתף אותם בכלכלה, בנטל המיסים, אבל הנטל הביטחוני בעצם לא נתפס כבעיה אמיתית, מבחינת כוח המילואים.
אז בואו נדבר על
זה. והשביעי באוקטובר באמת שינה את התמונה, כי בעצם אנחנו נמצאים עכשיו במצב שבו, כשאנחנו מסתכלים מבחינה כלכלית את הפער בין להגדיל את מספר ימי המילואים לבין לגייס חרדים, דרך אגב לא את כל החרדים, בעצם הניתוח שלנו מראה שאם נגייס סדר גודל של 25% מחייבי הגיוס החרדים הבנים, בעצם לא נצטרך להאריך את ימי המילואים, נוכל להישמר עם מכסת ימי המילואים שהייתה תרום המלחמה. וזה פער אדיר, למה הוא פער אדיר? כי כשאנחנו מגייסים איש מילואים, דרך אגב...
כמה עולה יום בממוצע של איש מילואים לעומת חייל סדיר?
אז זה בדיוק העניין, כי הרי איש מילואים, כשאת מגייס אותו למילואים, אז יש חלק אחד שהוא חלק התקציבי, משלמים לו, ועל זה רגילים לדבר, אוקיי, כמה עולה לו השכר, ותכף נדבר על זה, וברור ששכר של איש מילואים גבוה משמעותית, שהוא בשיא הקריירה שלו, שהוא בעצם כבר יש לו הרבה ניסיון, וותק, ואחריות, שאת מוציאה אותו ממקום העבודה, העלות למשק היא הרבה יותר גבוהה מאשר לקחת חייל סדיר בן 18, עדיין, במקרה הטוב הוא חלק מכוח העבודה, אבל בלי ניסיון ובלי הכשרה ובלי לימודים, ובמקרה שהוא חרדי, ובמקרה שהוא חרדי הוא אפילו לא חלק מכוח העבודה בדרך כלל, אלא בעצם הוא לא מהווה גורם יצרני. אז לקחנו את המגזר היצרני, באמת אחד המגזרים הכי יצרניים והכי תורמים מבחינת הכלכלה, ובאנו ואמרנו בוא ניקח אותם למילואים, וזה תקציבית, לתקציב המדינה עולה כסף, כי אנחנו צריכים לשלם לו את ימי המילואים, סדר גודל של 2,000 שקל ליום,
כשסדירני קולה לנו 600 בערך.
נכון, נכון.
כלומר, פחות משליש.
אבל זה רק חלק מהסיפור.
כן, זה הישיר.
כן, זה רק חלק מהסיפור. כי בן אדם שעובד, זה שהוא לא הגיע למקום העבודה, המחיר של זה לא רק שהוא לא הגיע לעבוד, הוא לא עבד. זה לא רק השכר שלו, הוא לא ייצר. העסק שלו לא עבד, הוא לא מחר, כלומר יש פה בעצם פגיעה בכל הפעילות במשק, הרי שאנחנו עובדים, אנחנו מייצרים יותר ממה שקיבלנו כשכר, גם העסק שלנו בעצם מייצר, והעסק משלם מיסים, והעסק...
אבל זה כשאתה עוד מדבר על בן אדם שיש לו עסק בבעלותו, כן? הרוב שכירים, ואנחנו, יש השלכות גם על המעסיק, אפילו, אתם יודעים, לא ברמה רק של כמה זה עולה לי, אני צריך לספק שירות לאנשים. אנשים מחכים לי. אני בפוזיציה, אתם יודעים, דיברנו כאן קודם בחוץ, אז נגיד את זה עכשיו גם און רקורד. אנשים שאנחנו צריכים, רופאים, חסרים לנו עכשיו בבתי החולים רופאים, חסרים לנו פיזיותרפיסטים, חסרים במשרדי הממשלה, בתפקידים משמעותיים שחולשים על ברזים, חסרים אנשים, כי הם הלכו לשרת את המדינה.
נכון.
אבל יש אזרחים.
זה מכפיל את המחיר למשק. אם השכר הישיר של, שבעצם מה רואה הצבא, רואה את הביטוח הלאומי שצריך לשלם, 800 שקל היום. אבל בעצם גרמתי למדינה נזק של עוד 720 שקל היום, בגלל שהרופא לא היה בחדר הניתוח, או שהמוכר לא היה בחנות, או שהחבילה בדואר התעכבה, או שהמפעל לא ייצר מספיק מוצרים. אבל יש פה, זה לא נגמר בזה. תחשבי עכשיו על בן או בת הזוג שלי שמילואים שנשאר בבית. גם לא יש פגיעה בכושר ההסתכרות. כי בעצם פתאום יש לנו בן או בת זוג שלא נמצאים. תעשיית
השמרטפות פורחת.
נכון, אבל זה אומר
מישהו מרוויח מזה.
שבת הזוג שנשארה בבית, או בן הזוג שנשאר בבית, יכולים לייצר פחות, לעבוד פחות, להפסיד שעות עבודה. דרך אגב, יש לזה אפילו הכרה בחוק. אני לא יודע, הרבה יודעים, החוק בא ואומר שבת או בן זוג של איש מילואים, בתקופת המילואים, זכאי לשעה פחות עבודה ביום.
נכון, למה? עכשיו גם הגדילו את ימי החופש.
אבל נכון. למה? בגלל שההבנה היא שהנזק הוא אפילו הרבה הרבה יותר גדול. עכשיו, ברור שכשאני לוקח חייל סדיר, או אפילו בחורי הישיבה בגיל 18, הם עדיין לא, למרות שהם מתחתנים מוקדם, עדיין זה עדיין לא גיל שיש להם משפחה, וודאי לא ילדים, או רק כן. זוג צעיר, ולכן בעצם הפגיעה גם בתעסוקת בת הזוג, היא לא באותו סדר גודל בכלל לא קיים.
אז לפי המחקר שלכם, בוא תסכום לי את זה רגע. לכמה בעצם, אנחנו מגיעים?
אז בעצם, אנחנו באים ואומרים שבמציאות הביטחונית, כמו שאנחנו רואים אותה היום, המשמעות, אם אני מסתכל כמה עולה לנו הכפלת ימי המילואים, לפי החוק המוצע, סדר גודל של 8 מיליארד שקל בשנה. 8 מיליארד שקל בשנה בעצם אנחנו משלמים, ש70% מעלות הזאת אנחנו יכולים לחסוך, 70% ויותר, אם במקום להגדיל את מספר ימי המילואים, נגייס את החרדים. שבעצם אם אתה לוקח את זה כאילו על פני 10 שנים, אנחנו מדברים על יותר מ-100 מיליארד שקל עלות למשק, כתוצאה בעצם מכך, וזה באמת, זה אירוע כלכלי מדהים,
אז
אבל...
אז יבואו ויגידו, אוקיי, תשמעו, עכשיו אנחנו במצב מלחמה, אבל המלחמה לא תימשך לנצח, אז נספוג את זה, אבל אם אנחנו לא רוצים להיכנס פה עכשיו לקרע בעם וכל, נספוג את זה, ואחר כך המשק כבר ידע לתקן את עצמו. זו טענה סבירה, זו טענה שיש בה משהו.
באמת שלא כך ברור לי, מה זאת אומרת, קרע בעם, הקרע בעם הוא זה שלא כולם שרתים, בואו נתחיל מזה, זה קרע גדול. דבר שני, אנחנו לא מדברים כנראה על מלחמה קצרה, היא כבר לא קצרה, והיום הכריז שר האוצר שתימשך שנתיים לפחות, ויש עוד חזיתות שנפתחו. ודבר שלישי, אנחנו, כל הסיפור הוא דווקא הטווח הארוך, לא הטווח הקצר. נניח אנחנו יכולים להחזיק את הטווח הקצר, אבל לאן זה הולך בטווח הארוך? זאת אומרת, בהנחה שצריך...
בטווח הארוך, מבחינתו של הציבור הישראלי, ספגתי את זה כלכלית עד היום.
לא, אבל...
למה שאני לא אספוג את זה גם אחר?
כי הדמוגרפיה משתנה. מתווה הגיוס של גנץ הוגש לפני המלחמה הזו, בגלל שהמצב הדמוגרפי היה כזה שמודל צבא העם עמד לקרוס. זאת אומרת, מודל צבא העם בנוי על זה שהרוב מתגייס. אם הרוב כבר לא מתגייס, ובמחזורים הצעירים אנחנו היינו בדרך לשמה, אז המודל הזה לא יחזיק, זה פשוט מודל שקורס. עכשיו, צריך לומר, אין מדינה שאין צבא, היה זה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, בימים שלפני שמחת תורה דיברו על צבא מקצועי, היה קטע כזה, אתם זוכרים?
אין... ואז ברק מדברים על קטן וחכם.
כן, אין תקדים בהיסטוריה של צבא מקצועי שמסוגל להגן על מדינה, להגן על מולדת, אין דבר כזה, אין, פשוט לא קיים. צבאות מקצועיים לא מגינים על, כאילו מדינה שנלחמת על חיה, לא יכולה לעשות זה עם צבא מקצועי. אז בסוף, מה זאת אומרת נספוג את זה? כאילו, יש, הסיפור הכלכלי הוא נורא 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 קריטי, אבל צריך להבין שיש פה ממש שאלה ביטחונית קיומית. כאילו, אם מדינת ישראל תוכל להגן על עצמה.
לא, זה ברור, זה ברור. אז
אני אומרת, כאילו, השאלה הזו של...
אבל סליחה, לכסף יש משמעות.
לא, בוודאי.
לא, יש לו משמעות קיומית. קיומית, כי אם אין כסף, כל הזמן, אני קוראת לזה למות בתשלומים, אתה יכול למות בפעם אחת, אבל אם אין לך כסף, אתה פשוט תמות בהדרגה, כי אתה לא תקבל את הטיפולים הרפואיים שאתה צריך, כי אתה לא תוכל לקנות דברים בסיסיים, כי אתה צפוי, המחסור הזה יש לו השלכות קיומיות.
לא יותר מזה, הצבא של ישראל הוא צבא של עולם ראשון, הוא צבא יקר. הוא צבא טכנולוגי, הוא צבא מתוחכם, הוא צבא יקר. אם יהיה לישראל כלכלה של עולם שלישי, היא לא תוכל להחזיק צבא של עולם ראשון. אין חיה כזו. זאת אומרת, יש צבא של... כלכלה של עולם שלישי תחזיק צבא של עולם שלישי. צבא של עולם שלישי לא מחזיק מול איראן. זאת אומרת, זה לא למות בתשלומים, זה גם למות...
מיד, בבת אחת.
צריך גם להבין שהמציאות הכלכלית שאנחנו יוצאים עכשיו במלחמה, לא רק מציאות הביטחונית השתנתה, גם מציאות הכלכלית. יש לנו בעצם מדינה שהצמיחה יורדת, שהוצאות הביטחון גדלים, גם בתרחיש שבאים ואומרים, נגמרת המלחמה, בתרחיש עברות שאומרת, המלחמה נגמרת, אומרים לך, שנה אחרי, אנחנו בעולם שתקציב הביטחון צריך לגדול ב-25 מיליארד שקלים, זה 40% גידול בתקציב הביטחון. אז היכולת שלנו להמשיך ולסת על גבינו את המצב הזה שיש בו נתח כל כך גדול מהאוכלוסייה שגם לא משרת והוא גם לא חלק מכוח התעסוקה, בעצם כלכלית הוא פשוט לא פיזבילי, הוא אי אפשר לעמוד בו. עכשיו תמיד אנחנו מזכירים במלחמה הזאת, אוהבים להשוות למלחמת יום כיפור, אבל צריך לזכור, מלחמת יום כיפור, 7.5% מהאוכלוסייה היו חרדים. ידענו כנראה להכיל את האירוע הזה של אי הגיוס. אנחנו היום, בשנתון עכשיו של גילאי י' ב', 25% מהצעירים הם חרדים, וזה הולך וגדל, ובעצם הסיטואציה...
אי אפשר להכיל, אי אפשר.
שהכלכלה לא תוכל להכיל את זה, לא מבחינת הנטל של מי שלא מתגייס, והנטל הכלכלי על אנשי המילואים. אז השילוב הזה של דמוגרפיה גדלה, עם צורך ביטחוני גדל, להגדיל את ימי המילואים, ימי התעסוקה, הוא בעצם מתבדר, הוא לא עובד כלכלית.
למה אבל אורי האספקט הזה, האספקט הכלכלי, והרי שילמנו על זה גם מיליארדים לאורך השנים, עכשיו המספרים מבהילים כי אנחנו במלחמה, אז הם ככה סכומים נורא דרמטיים, ושילמנו על זה המון לאורך השנים. למה זה לא תפס אחיזה בציבור? מה התגבר על הרציונל הזה שאומר, חבר'ה, אין לנו כסף לסיפור הזה?
אני חושב שבאופן כללי סביב הסוגיות של הגיוס והמילואים והצבא, קודם כל יש פה חוקים של מספרים גדולים, מספרים גדולים זה נורא, פשוט דבר משעמם. זאת אומרת, לאף אחד אין כוח לשמוע על זה, וזה דבר אחד. דבר שני, ואני חושב שזה תקף לכל הסוגיה שאנחנו מדברים בה היום, היא שלכולם קצת נמאס מזה. פשוט נמאס. זה היה אירוע שדנו בו, ודיברנו על זה קצת קודם, בגץ אחרי בגץ, אחרי פסיקה, אחרי חוק, והחוק נעלם, והחוק נפסל, והחוק... וכולם כבר קצת התעייפו. ואני חושב שאחד הדברים שגילינו אחרי השביעי, בוא נקח, אם מישהו היה אומר לך בשישי באוקטובר, שומעת, יהיו פה עכשיו עשרות אלפי אנשים פלוס, שיעשו ימי מילואים בכמות תלת ספרתית בחצי שנה. כן. היית מסתכלת על זה כאירוע לא הגיוני. זה אירוע שלא יכול לקרות, כן. שהמשק נכון. לא יעמוד בזה. נכון. וגילינו שיש דברים שלנו ברירה אלא לעשות, ואני חושב שהאספקטים הכלכליים של הדבר הזה, הם לא המוטיבטור המרכזי. בסדר, אנחנו מדברים פה על אירוע שיש בו חיי אדם, זאת אומרת, זה מעל הכל, חיים של אנשים, ופגיעות ארוכות טווח, וכן הלאה וכן הלאה. אבל כל האספקטים האלה בסוף מתכנסים לדעתי לתוך אותה צנרת. והצנרת הזאת היא צנרת שבה, שוב, האי שוויון שהתחלנו מלדבר עליו קודם, הוא כל כך זועק לעין, שאני חושב שזה הנקודה. זאת אומרת, לאנשים היה נוח, גם בעיות גדולות זה דבר שעדיף להתעלם ממנו. הוא לא כיף, הוא לא נפטר מהר, הוא לא זה. עד השלב שהוא נותן לך כזאת בומבה לראש, שאתה בכלל לא מבין איך עשית את זה.
אבל אולי זו בדיוק הייתה הבעיה, בגלל שהתעייפנו מזה, בגלל שאפשר היה לגרור את זה שנה אחרי שנה, מבגץ אל הכנסת, מהכנסת אל הממשלה, מהממשלה בחזרה אל בגץ. זה כמו חור בשן, לא טיפלת, זה הלך ונהיה עמוק יותר ומשמעותי יותר.
אני פשוט חושב שגם היה פה עוד נקודה שלדעתי היא קריטית, ותהילה התייחסה אליה קצת קודם. קודם כל, היו פה דילים פוליטיים. נהוג לומר מימין ומשמאל, זה לא כל כך נכון. אוקיי?
למה זה לא נכון?
כי זה בעיקר מימין, כי מי שפרץ את המכסות בהקשר הזה זה בגין. זאת אומרת, זה היום גם בצד שלי, של המפה, אני לא אכליל אתכם, חס וחלילה, נהוג להתייחס, בגין, זה. בגין פתח את הדלת. מה זה פתח אותה? הוא הוציא אותה מהצירים והוא זרק אותה לפח.
הוא בעצם הגדיל את כמות המכסות שעמדה עד אז נדמה לי על 800?
זה היה אירוע שהיה מוכל, נגיד את זה ככה. ועם השנים, אנשים שהתרגלו לסטטוס מאוד מאוד ספציפי, אני לא מאשים אותם על זה שהם לא בא להם בטוב. זאת אומרת, זה כל הדינמיקה של נעשה את זה בהידברות וכן הלאה וכן הלאה. אנשים שהתרגלו שהילדים שלהם לא מסכנים את החיים, אני ממש מבין, זה לא רעיון טוב כל כך. לסכן את החיים זה עדיף שלא.
נכון, אבל גם כשאנחנו מדברים היום על גיוס חרדים, אני לא חושבת שיש הרבה שצופים שחרדים יהיו בחוד בכניסה לרפיח, אלא מדברים עליהם יותר בתפקידים עורפיים, כאלה ששם הסיכון החיים הוא קטן יותר.
אני חושב שהיום זה כבר לא, זה לא מה שאני שומע, אני חושב שהיום, עוד פעם, זה כנראה ויכוח שנתווכח אותו עוד הרבה זמן, אבל חלק מהעניין זה שהדילים הישנים לא יוכלו לעבוד יותר, זאת אומרת, אני חושב שזה ברור לכולם.
לא כזה ברור.
זהו, אני לא יודעת, כאילו למה כל הדיבור פה בלשון עבר. הערב יש הצבעה על חוק האי-גיוס, שעושה ראש הממשלה שעומד לעבור. זה אמנם סוג של קריאה ראשונה, זה הפשרה של...
אנחנו גם שומעים על דיל בין מפלגות ערביות לחרדים בהקשר הזה.
אבל דווקא בהקשר הזה, ממה שאני, עוד פעם, נחכה עוד 12 שעות ונראה מה קורה בעולם האמיתי. אני חושב שגם, אגב, גם מפלגות ערביות מתעסקות עם האירוע הזה אחרת. אני אגיד לכם למה אני חושב שהדיל...
אגב, זה מאוד מעניין שאי אפשר להסתמך על מפלגות ערביות כדי להקים ממשלה, אבל לגמרי אפשר להסתמך על מפלגות ערביות בשביל לסתור בגיוס ולגייס...
זה חלק ממה שהמחנה שלנו התרגל, זה לרקוד לפי החליל של נתניהו, ומה שהוא מכשיר זה קשר וכל השאר לא. אבל זה באמת שיחה אחרת. אני חושב שבהקשר הזה אני כן חושב... בואו, תסתכלו רגע, אני יודע מה, אני אנסה רגע לצייר את זה הפוך. אנחנו מעריכים החוק, הדין רציפות שתהילה תיארה קודם, כרגע אמור לעבור בקולות של חרדים. הם בסיבוב הקודם של החוק הלא טוב הזה, צריך להגיד, היו מה זה על הבריקדות, נכון, חבל על הזמן.
אבל הם הראשונים גם להודות שהייתה הצגה שהיה צריך להציג.
נכון, אבל אני חושב שזה כל הקטע, זאת אומרת, וזה אולי הניתוק שאנחנו רואים בין מה שקורה בדינמיקה של הכנסת, בסוף מה שאנחנו נראה היום הוא הצגה. אוקיי, זה ברור לכולם שזו הצגה, זה ברור לכולם שאף אחד לא מתכוון להעביר את החוק הזה באמת, שאין לו אצבעות כדי לעבור בסוף, זה לא המצב לפחות לדעתי. ועדיין עושים את ההצגה, כי צריך לעשות הצגות.
ואני חושב שזה... לא, כי זה מרוויח זמן. נכון. לא תדעו לי למה אתה כזה, כאילו, למה אתה מניח? כל העניין הוא להרוויח זמן, נכון?
לא,
שמה יקרה בזמן הזה?
לנסות לרמות.
הנקודה היא כזו, נכון? בגץ כבר אמר מה הוא עומד לעשות. הוא לא עומד לאפשר את המשך הזה, הוא רוצה לגייס את זה. המשלה צריכה להראות שהיא מחוקקת, נכון? עכשיו, גם אם החוק הזה לא יעבור, בסוף זה מתווה מימון ישיבות. בוא נקרא לילד בשמו, בסדר? החוק הזה מטרתו לאפשר את המשך מימון הישיבות, כולל ישיבות הנושרים שלא לומדים בהם. ולהמשיך לקיים את הממשלה. אז הזמן פה הוא קריטי.
אבל אני חושב, אבל זה בדיוק העניין. אבל עוד פעם, אני חושב...
אבל מה יקרה במהלך הזמן הזה, שהם הרוויחו? מה יקרה בו?
ימציאו רמאות חדשה?
אם החוק הזה יעבור, אז יוכלו להמשיך, עד שבג"ץ יפסול אותו, יוכלו לממן את הישיבות?
חודשיים, שלושה, ארבעה, ואז מה?
זה לוקח זמן לבג"ץ לפסול.
אבל יש מלחמה עכשיו. בגץ לא הולך לשבת...
זה מלחמה זה בעיה של מישהו אחר.
נכון.
מלחמה זה שמישהו אחר לטפל בה. אבל
התחושה הייתה, מהדיון שראינו בבגץ, הייתה שסוף סוף יש שם גם הבנה, אחרי גם, צריך לומר, התנהלות בדחילו של בגץ לאורך השנים.
אגב, בצדק. שאיפ...
לא, לא בצדק.
בצדק,
בעיניי לא בצדק.
בגץ לא אמור לפתור למדינת ישראל את בעיותיה החברתיות.
בגץ הוא חלק ממדינת ישראל. א', בגץ הוא חלק ממדינת ישראל.
בסדר, אבל זה סוגיה שכנסת אמרה להתמודד.
נכון, אבל בגץ נתן למחוקק ולממשלה פרקי זמן בלתי סבירים, א', לחוקק, ואחרי שמחוקקים חוק נטול שיניים, לגדל לו שיניים, ואחרי שאפילו לא מגדלים לו שיניים, להראות איזשהו שיפור לטובה. הוא נתן לסיפור הזה, אם אני אקח מתחילת הבגצים של 88, עד עכשיו אנחנו מדברים על כמעט 40 שנה של המתנה בגצית מאוד מנומסת. אז עכשיו, בתחושה הייתה, בדיון שכולנו ראינו, זה שיש הבנה, וחלק מהשופטים שישבו שם, ישבו בבגצים הקודמים, אין זמן, די, המלחמה היא עכשיו. אתם חושבים שבגץ יחכה עם זה עוד? או שבגץ יבוא ויגיד למדינה אחרת, וזה לא מקבלים את זה?
אבל מה בגץ יעשה אם הכנסת מעבירה חוק?
בגץ גם יכול לפסול חוק.
נכון, אבל זה ייקח
זמן. עדיין. אני אגיד רגע שאני חושב שהנקודה פה, וזה אולי הדבר הכי עצוב שאנחנו נמצאים בו בתוך הסיפור הזה, כי אנחנו נמצאים באירוע שהוא אירוע אמיתי על חיים של אנשים אמיתיים. ואני חושב שיש פה איזו נקודה ש... נקרא לזה, אני לא יודע אם זאת מילה בעברית להגיד נומך, אבל נומך הציפיות, כן, שפל הציפיות מהקואליציה הנוכחית, שתהילה קוראת לזה הציבור המשרת, אבל יש בה נציגות משמעותית מאוד של הציבור המשרת, מאוד מאוד, לא רק המפלגות הדתיות, גם הליכוד, שהוא היום כבר מפלגה סף דתית, אבל גם בליכוד, הרבה אנשים, גם הם, גם ילדיהם, משרתים וכן הלאה, וזה כאילו ממשיכים לשחק משחקים. זאת אומרת, חזרנו בתחילת המלחמה, הרי היה איזה רגע כזה, שהבן של אריה דרי וקצת עיתונאים חרדים, נתנו להם לשחק בחיילים.
כן,
עשו להם מין כזה קייטנה, בקייטנה מניח שהיה כיף, כי קייטנות זה חביב, והם שיחקו בחיילים, וכולם היו באיזה התרוממות רוח, אבל אז הבינו שרגע, אנחנו בתוך תיאטרון. התיאטרון בסוף נגמר והולכים הביתה. ואנחנו עכשיו בעוד איזשהו תיאטרון, שאני חושב שהוא... הוא נקודה מדהימה בעיניי, הרמת ניתוק, והנכונות הבוטה להיות מנותקים ממצב שבו במקביל, זאת אומרת, אני מניח שתוך כדי הדיון הזה, הצבא יגייס אנשי מילואים. בפועל, באותם רגעים, כי צפון, כי רפיח, כי חן יונס, כי מחנות, כי לא יודע מה.
אבל צריך לומר שגם הצבא פה ממשיך לגייס עוד פעם ועוד פעם את אותם אנשים, למרות שיש אנשים ששוחררו ממילואים, לא יודעת, כי הטנקים שלהם יצאו לפנסיה, או כי כל מיני דברים שכאלה, ולא מגייסים אותם. אז אני מבינה שאני לא מבינה, זאת אומרת, אני מבינה שאי אפשר לקחת טנקיסט ולהפוך אותו למשהו אחר, כנראה זה מסובך. אבל יש איזה משהו, כאילו, שגם הצבא, שהוא מין מערכת גדולה ולא חכמה, כנראה, כל כך בהיבטים האלה, עושה את משהו רגיל. זאת אומרת, ה-wake-up call, יש איזו הרגשה שמשהו לא חודר את המערכות שלנו, וזה בסוף חיים של אנשים.
את יודעת, גם הצבא בסוף מגיב לתמריצים כלכליים, עד שנות ה-80, הצבא לא ראה את ימי המילואים בתקציב שלו, זה היה ביטוח לאומי, מבחינתו איש מילואים לא עלה כסף, ופתאום באו ואמרו, רגע, אנחנו מתמחרים לכם בתוך תקציב הביטחון את ימי המילואים, תנהלו את התקציב הזה, והרי איזה פל, פתאום הצבא למד להתייעל ולהפחית את ימי המילואים. הבעיה שלנו היום, כשאנחנו מסתכלים על המספרים, אנחנו אומרים, רגע, האירוע הזה עולה לנו בעשר שנים הקרובות, 100 מיליארד שקל, מתוכם הצבא רואה רק 30 מיליארד שקל, שזה העלות הישירה, הוא לא רואה בעצם את כל ההשפעות ההשפעות של המשק, של הבנות זוג ושל הפגיעה בעסקים. אז אני רוצה רק
באמת להתעכב על עוד נקודה בהקשר של ההשפעות על המשק, וזה הפרופיל של משרת המילואים הממוצע. כל מגזר נורא אוהב להגיד שבניו, חוץ מהמגזר החרדי, שבניו הם משרתי המילואים הנאמנים ביותר, המרובים ביותר, המשמעותיים ביותר. הנתונים המספריים מלמדים שלא כל הצדדים צודקים כאן. מה הם בעצם אומרים? מי נמצא, מי עושה הכי הרבה מילואים? האם זה הציונות הדתית, האם זה החילוני, האם זה הקיבוצניק, האם זה, זה מי? הפריפריה, המרכז?
אני אסתכל מהצד הכלכלי. מהצד הכלכלי, שאנחנו מסתכלים על חיילי המילואים כשכבה יצרנית, מה אנחנו בעצם רואים? אנחנו רואים פה פעמיים. קודם כל בגלל הגיל, כי את אומרת, אוקיי, בחור בגיל 30, 35, או בחורה שמשרת בצבא, במילואים הוא כבר סבר ניסיון וידע, ובעצם רמת הפריון שלו למשק, התרומה שלו למשק יותר גבוהה. אבל יותר מזה אנחנו רואים, שמסתכלים על החתך, השכר הממוצע, וזה נתונים, השכר הממוצע של משרתי המילואים, לעומת השכר הממוצע במשק של אנשים באותו גיל, אנחנו רואים בעצם ששכבת משרתי המילואים, שכר הממוצע שלהם הוא מעל הממוצע, כלומר, מבחינה דמוגרפית.
האליטה במרכאות הכלכלית של ישראל, היא גם זו שעושה אחר במילואים?
יש מתאם ברור בין תרומה למשק, ותרומה כלכלית למשק, לבין תרומה לצבא, ואנחנו בהחלט רואים את הקשר הזה, כן.
טוב, בוא נגיד שזה גם רק גברים. אבל ממילא הם מרוויחים את
בסדר, זה. בסדר, אבל בתוך לא. קבוצת הגברים אנחנו רואים
לא,
קשר
פה בזכר המבצע. לא, תשבי גברים לעומת גברים, ונשים שגם, אוקיי, נשים כן. עושות מילואים, לא, נשים לא, שמשתות לא. מול
נשים. כן, עשיתם את ההשוואה הזו?
כן.
אני שמעתי איזה נתון שאני לא יודעת מה מבוסס, אבל שבקרב משרתי המילואים יש פי 6 מקבלי שכר גבוה משכר נמוך, שזה נתון מדהים. שוב, לא, אני ראיתי כאילו מחקר מעובד לא ראיתי את הנתונים עצמם, אבל... זה נתון באמת מפתיע.
טוב, הרי בעבר התייחסו לצבא כאל כלי לניוד חברתי. בעצם לפי הנתונים, זה לא כלי לניוד חברתי. מי שהתנייד גבוה מדורות קודם, הוא זה שעושה בסוף הכי הרבה מילואים.
זה סיבה הוא מסובב, את יכולה להגיד להפך, הוא שירת בצבא, צבא ניסיון מקצועי, ובעצם יצא לאזרחות, וזה חלק מהמוביליות החברתית היום.
וגם יכול להיות שיש פה הטעיה, בגלל שיכול להיות שיש המון המון, שמודיעין מגייס הרבה, ובמודיעין יש אחוז נכבד של הייטקיסטים, זאת אומרת, לא יודעת, יכול להיות שזה גם משפיע על הדבר הזה. אני לא מכירה מספיק, לומר, התפלגות פנימית בתוך משרתי המילואים של הכוחות
השני. אבל אני כן חושב, זה חשוב גם בהקשר של דיברת על מוביליות חברתית ושירות חרדים, כי בהחלט אנחנו רואים בעצם דווקא אצל האוכלוסיות המוחלשות, שהגיוס או השירות בצבא, הוא מייצר גם ניסיון, הוא מייצר מקצוע, כלומר, אתה יכול לתת מצבא במקצוע, לא רק ב-8200, אתה יכול לצאת עם מקצוע של
אנחנו
חובש.
אנחנו תמידו, אשמנו, אני נגיד שרתתי בגלי צהל, אז אמרו לי, זה לא פייר, אני עושה גולני, אני לא יוצא עם מקצוע, אתם, האליטה המפונקת, אתם הולכים ל-8200, אתם הולכים לגלי צהל, אתם הולכים לקורס טייס, אתם יוצאים עם מקצוע ביד, זה משפיע אחר כך על המשך ההכנסה וההתקדמות החברתית שלך.
אני חושב על שזה לינות, זה נקודה ממש חשובה דווקא בגלל הדיון שאנחנו מקיימים על גיוס חרדים, כי הרי לפני, עד לא מזמן, הסיפור היה שבכלל השתמשו גם בצבא בתור עוד איזשהו מסלול שילוב חרדים.
כן.
ואני חושב...
גם לזה הבגצים התייחסו.
נכון.
של, שבכלל היו בגצים ששמו את הדגש על הצבא כגוף הכשרה...
נכון. ואחד, אני חושב שזה הסתכלות רומנטית משהו. ואני מבין את המקור שלה, אבל אחד הדברים, אחת הבעיות בהקשר הזה, זה ששוכחים שהצבא בסוף הוא צריך להילחם. יש לו משימות, גם מעבר למוביליות החברתית, כן. לכן הוא בסוף צריך להיות דבר שיודע לעשות את מה שצבאות עושים, וזה בעיקר להילחם. ואני חושב שפה חלק, אגב, חלק מהבעיות בהרבה מהתוכניות שמציעים היום לכל מיני ענייני זה, שגם יש פה בלבול בין הצורך של הצבא, מה שתהילה אמרה קודם, להיות צבא יותר גדול. שתיים, לצורך האחר, שלא צריך כנראה, לדעתי, לנסות להשיג אותם ביחד, שהחברה החרדית תשתלב מעבר לזה בשוק התעסוקה וכן הלאה וכן הלאה, והמקומות שבהם מנסים לערבב את הדברים האלה, אני חושב שבסוף גם לא מקבלים כנראה בצורה משמעותית אף אחת מהמטרות. שתיים, המספרים הם נורא נמוכים, הם נורא נמוכים. תיארת קודם, שירות בגלי צהל, בסוף, עם כל הרצון לכרוס על גלצניקים, זה לא הרבה.
20 חבר'ה בשנה.
כן, אז זה סמל שאולי יש אנשים שזה מעצבן אותם, אבל לא על זה הצבא קם ונופל.
אני חושבת אגב שלפני שמחת תורה זה היה לגמרי לגיטימי. זאת אומרת, כמו שההייטק הישראלי, סליחה, בנוי על ההכשרה שהם קיבלו ב-8200, אז זה היה לגיטימי בעיניי להשתמש בצבא ככלי להכנסת
העסוקה. אני אתן לך טיפ קטן. גם אם גדלת עם רמת הכנסה גבוהה, משפחתית, ולמדת בבתי ספר טובים מאוד, ולא שירתת יום מימיך ב-8200, אתה תגיע להייטק. אתה תגיע להייטק. הצבא הוא אחלה פוש, אבל בואי נאמר שלא הייתי צריכה את גלי צהל כדי להגיע לתקשורת, וילד מרמת השרון לא צריך את 8200 כדי להגיע להייטק. אנחנו נגיע ככה או ככה.
החדשנות בהייטק, היא בנויה הרבה מאוד על מה שעל
לתעשייה
הצבא.
עצמה, אבל מבחינת כוח האדם, תשמעי, ב-8200 בסוף יש כמות מוגבלת של אנשים, והכמות של אנשים בהייטק בישראל גדולה בהרבה מאלה ששירתו ב-8200.
אני חושבת שאנחנו הולכות פה לוויכוח אחר, אני לא בטוחה שאת צודקת, זאת אומרת, אני חושבת ש-8200 לא חשובים.
אין ספק שזה עוזר, זה בהומוגניות, לא הדבר היחיד.
בהומוגניות סוציולוגית משמעותית מאוד, ובשנים האחרונות נעשה, אני רוצה לתת פה קרדיט למיכאל ביטון, כשהיה שר במשרד הביטחון, זה היה הפרויקט שלו, איך מביאים פריפריה ל-8200, לפעמים אפילו באמצעים ממש פשוטים כמו מתי מתחיל יום המיונים, האם הוא מתחיל ב-8 בבוקר באזור המרכז, או שהוא מתחיל ב-11, לא משנה, אבל אני אומרת, אני חושבת שהיה פה אישויים רציניים, אני חושבת, אבל שאורי צודק, שבעולם של אחרי שמחת תורה, כשאנחנו כבר לא מחפשים איך להשתמש בצבא כדי להכניס אנשים לשוק, אלא אנחנו זקוקים ללוחמים, אז הדיון פשוט משתנה מאוד בהיבטים האלה.
אז אני רוצה לטעון טענה הפוכה רגע. דווקא בגלל שאנחנו בתוך סיר לחץ נוראי, איומים מכל כיוון, ויש כיתוב פוליטי נורא נורא משמעותי, יש מחאות מהכיוון הזה ומחאות מהכיוון הזה, אני רואה פחות נכונות של הציבור לפתוח חזית נוספת. כי בואו נניח לצורך העניין, בגץ קובע את מה שקובע, הכנסת מחוקקת את מה שמחוקקת, מוציאים עכשיו צווי גיוס לחרדים, ברור לנו הרי שזה לא יעבור בשקט. All hell breaks loose. ויגידו הישראלים, עזבו, אני לא יכול עוד חזית עכשיו. אני לא יכול. הצפון בוער לי, הדרום בוער לי, אלה בקפלן, אלה חוסמים מסעיות, אני לא יכול יותר עם זה.
אני חושב דווקא, לינוי, לדעתי, אנחנו רואים פה היום ציבור ישראלי אחר. אני מסכים עם התזה בגדול.
הוא מוסרית ירצה לא, את לא זה, מוסרית. אבל לא, מעשית אני לבוא עכשיו ולגרור אותם באוזן, הוא יגיד, לא, אני לא יכול להתמודד עם זה.
אתה חושב שמישהו יגרור מישהו? אני חושבת, אז קודם כל יחתכו תקציבים, בוא נתחיל מזה.
אוקיי.
ידידי הכלכלן פה יגיד שיש, כשחותכים את ההנחות במעונות, ואת את המלגות של הלימודים, ולא יודעת, בסופו של דבר אני חושבת שזה מגיע לסכום לא קטן, ודבר שני, כשאדם הוא עריק, הוא לא יכול לצאת מהארץ, לא, אני לא חושבת שצריך לגרור מישהו לבקום, אני רק חושבת
שפשוט צריך להתייחס. עד היום גזרים, בואו ניתן מקלות.
בואו פשוט נתייחס, קודם כל, א', בואו נתייחס אליהם כאזרחים. בואו נתחיל מזה, בסדר? עד היום מדינת ישראל לא התייחסה לציבור החרדי כאזרחים, אלא כתושבי אוטונומיה הגרים בשטחה. היא לא הכילה להם את החוק לטוב ולרע. את לא יכולת למות באירוע כמו מירון, כי באירועים שאת הולכת אליהם, אוכפים חוקי בטיחות. ובמירון לא
יכולתי למות בגשר המכבייה, זה בסדר.
יכול להיות, אבל ברוב האירועים
ובאסון ורסאי.
אבל ברוב האירועים שאת הולכת אליהם אוכפים חוקי בטיחות. זה בסוף כאילו, החוקים האלה יש להם איזה היגיון פנימי. לטוב ולמוטב לא אכפו חוקים, לא התייחסו לחרדים כאזרחים. ועכשיו צריך להתחיל להתייחס לאנשים כאזרחים שיש להם מגע מול המדינה, שהוא לא צריך בשביל זה לגרור אף אחד לבקום, אבל יש כל מיני דברים שהולכים
לזה. את מאמינה שאם את עכשיו חותכת את תקציבי הישיבות, חותכת את תקציבי המעונות, זה יבוא
מכילה חוקים של עריקים, לא יודעת מה אסור לעריקים, אני מניחה שאסור לעריק לצאת בארץ,
עריקים הולכים לכלא. זה מה שעושים עם עריקים, מכניסים אותם לכלא.
אני רגע רוצה להמשיך את הקו הזה של תהילה, כי אני חושב שהוא בדיוק העניין. החקיקה, גם דיברת על זה קודם בבתי הבג"ץ, כל תהליך, חן יכול לדעתי לתת לנו פה דוקטורט שלם על תמריצים, יש איזושהי התייחסות אלמנטרית שאני חושב שהיא פשוט לא הגיונית לזה שאזרחים מתוך החברה החרדית הם אקסטריטוריה אנושית. הם מה שמקיים אנשים אחרים, עכשיו אפשר לדבר על אידיאלים שונים וכן וכן, אבל בסוף אדם צריך, רוצה לדעתי, שיהיה חיים טובים לו, חיים טובים לילדותיו וילדיו, זה, זה, זה דבר נכון, ובהקשר הזה אני חושב שהנקודה שתהילה מתארת היא מעבר לזה בעיניי, זאת אומרת, כי קודם כל זה המסר שהמדינה שולחת. גם עכשיו, אגב, דנים על מה בדיוק יקרה עם אותו אזרח חרדי, חלק ממה שאנחנו בישראל חופשית אומרים, מה יקרה? כמו כולם, מה זאת אומרת? אותו שטנץ. ואני מסכים, אגב, שזה לא ייגמר בזנזנות בבני ברק, זה בסדר. אני פשוט חושב שזה ייגמר במהלך הדרגתי, שבו אתה תבין, הרבה פעמים אמרו לי, אבל אתם לא רוצים להפוך כל כך הרבה אנשים לעבריינים. לא, אני רוצה שהם יתגייסו. אני פשוט לא מוכן שיחול עליהם אפריורית דין אחר, אני לא מוכן לקבל את זה שהם אזרחים מסוג אחר.
אבל זה כן ידרוש האחות של הצבא, כן צריך לומר, והיום
הצבא... רגע, שנייה, לפני האחות של הצבא, לפני הסיפור הזה. עד היום, גם החקיקה וגם הבגץ הציעו בעיקר גזרים.
נכון.
אם תתגייסו, ניתן לכם ככה, ונעשה בשבילכם ככה, ונפריד לכם מפה, ונתגמל אתכם משם, ולא היו מקלות. לא היו סנקציות בחוק, לא היה דבר כזה בכלל. רק מה אתם תקבלו אם תועילו לעשות מה שעושה כל אזרח בישראל. ואני אומרת, אוקיי, נניח שגם מכניסים עכשיו פה את המקלות ולא רק את הגזרים. מי ערב לנו שהם לא יעמדו במקלות האלה?
תסתכלי, דווקא אם תסתכלי על ניסיון העבר, גם אותם אנשים שתורתם אמונותם בסוף מגיבים לתמריצים כלכליים. תמריצים וכנסות, וראינו את זה בזמנו שפתאום הקטינו את הקצבאות ילודה, ואפלה ופלה, תוך זמן קצר פתאום ראינו את ירידה בשיעורי ילודה גם אצל החרדים. לכן מגיבים, גם האוכלוסייה הזאת מגיבה כפרטים, חלק מהבעיה היום שהגזרים והמקלות לא ניתנים להם כפרטים, ניתנים לרמת הקהילה, ולכן אני חושב שאם ייווצר מנגנון, והיום הם מקבלים, יכול להיות במצבם החלטה שכלכלית מנקודת מבטם היא רציונלית, הם אומרים רגע, יכול להיות שיותר משתלם לו מבחינת התמריצים, אם הוא לא ילך לצבא, והוא יקבל את הקצבאות, ויקבל את התמיכות, בהינתן זה שהוא גם לא למד לימודי ליבה, זה לא שכל שוק העבודה פתוח לו, אז הוא מקבל במסגרת העולם שבו הוא חי, החלטה כלכלית שאולי מנקודת
במקום הצבא,
הכי משתלם לו. ולכן אני חושב שאם נייצר מצב שבו באמת יהיה להם כדאי להתגייס, או שהם, ומנגד, האי גיוס יהיה לו מחיר כלכלי, אנחנו נראה את השינוי מגיע גם מבפנים. בסופו של דבר, אנשים מגיבים לתמריצים הכלכליים.
ואז כשהטענה הזו עולה, אני שומעת את הטענה שמיד באה אחריה, אבל האם אתה רוצה חייל שהוא פה בעצם בכפייה? כי הרי בסוף גם החילוני וגם הדתי כשהוא מתגייס לצבא, אף אחד מאיתנו, כולנו היינו מעדיפים לעשות משהו אחר, כן? אבל יש כאן בכל זאת איזושהי גם תחושה של שליחות ותרומה. זאת אומרת, זה כן מעוגן בערכים שעליהם חונכנו, שבאתוס הציוני, כשמדובר בגברים גם בזהות מגדרית, שאלוהים יודע איזה גבריות תהיה פה אם אין צבא. זאת אומרת, זה קשה לגברים עם הקונספט הזה של גבריות בלי צבא. זה לא באתוס שלהם, זה לא בחינוך שלהם. איזה סוג של חייל אתה מקבל בכזה מצב?
זה נקודה נורא משמעותית בעיניי. בכלל אני רוצה לומר, זה צריך כוח, אבל זה לא ילך רק בכוח. זאת אומרת, יש תהליכים שהם תהליכים חינוכיים, חברתיים, שקשורים לאתוס. וכאן אני חושבת שהטעות הגדולה היא שכל הזמן מחפשים להגיע אל הלב ליבה של הליטאיות הישיבתית. החברה החרדית גדולה, גדולה, יש לה פריפריה גדולה. יש לה פריפריה... לא יודעת מה, עולים חדשים, ומזרחים זה לא אשכנזים, ואנשים שגרים ב... כאילו יש...
יש מגוון.
יש מגוון, יש מגוון בתוך הדבר הזה, ואני חושבת שגם צריך לעזור לגופים, את מקמות עכשיו, יקומו, אני מקווה, אם יצא שהם ישיבות הסדר חרדיות, ויקומו, יצטרכו להיות מענים חרדים שיטפלו באזור הזה, של איך הם מתקבלים בקהילה, ואיך הם... זאת אומרת, אני חושבת שכן צריך...
זה בלי שנכנסנו לבעייתיות שבהסדר. בואי, גם הישיבות הסדר זה בעיה.
כן. אני רק רוצה לומר, אני תראו, אני פשוט חושבת שזה דווקא דיון שהחדר הזה לא מתאים לו. זאת אומרת, צריך לחשוב מי השותפים בתוך העולם החרדי.
אין.
יש, לא נכון. מי? יש, אם מוכנים לומר, אם מפסיקים את הדבר הזה, הוא לא חרדי אמיתי. זאת אומרת, אני דווקא הבוקר...
אבל זאת תהיה הטענה לכל חרדי שיהיה איתך בכזה דיון כזה.
זה לא אכפת לי. כשיש מיליון איש, אז אני, הפריפר, אני בסוף רוצה חיילים. אז זה לא כל כך אכפת לי אם הוא חרדי אמיתי או לא אמיתי. אם הוא לא התגייס קודם והוא עכשיו כן מתגייס, אז ברוך הבא ואיזה יופי.
אבל רגע, תהילה, אבל אני רוצה להגיד שעל הדבר הזה אני חושב שיש בעיה ענקית בהקשר הזה, שהיא בסופו של דבר להמשיך לייצר אזרחים מסוגים מסוימים. ובסופו של דבר מדינה, אני חושב שאגב, כאילו לינוי תיארת את זה קודם, מה יקרה אם יתחילו להיות המקלות ומה זה? אני חושב, קודם כל, בפני עצמו, זה דבר טוב. זה מקדם שוויון. אתה לא יכול גם להשתמט, וגם לקבל תקציבי מדינה אינסופיים, וכן הלאה וכן הלאה. לפחות את זה נוריד מהשולחן עכשיו.
אגב, זה פותח לך את הדיון הערבי, שגם אליו צריך להתייחס.
אני חושב שהוא דיון פשוט בעיניי, זאת אומרת, אני חושב
שהם... נורא פשוט, הם קיבלו צווי גיוס, הם באו להתגייס, הצבא פתר אותם.
לא, עזבי, אני חושב שהחובה של שירות אזרחי בסדר.
לא, כל פעם בדיון על ערבים, מתעלמים מהעובדות ההיסטוריות.
לא, אני רק אומרת ש...
קיבלו צווי גיוס, באו להתגייס, הצבא היה זה שאמר אני לא רוצה אותם. זה לא
שאנחנו, אבל גם הצבא שנים לא רצה את החרדים. אני חושבת שפשוט פה סוגים של אנשים, את צריך גם לפתח את הנושא של
השירות האזרחי. לא, נכון, דילה, אבל אנחנו בסוף, אני חושב שזה נכון, ואני גם בעד חובה של שירות האזרחי בהיבטים האלה, אני חושב שהנקודה, קודם כל זה שאין מה להשוות בכלל, מערך התמריצים שעליו מתבסס החברה החרדית לחברה הערבית, אבל אני חושב שבפני עצמו, זאת אומרת, חלק ממה שקורה בחברה הישראלית, שאותו צריך זה, זה להגיד שגם אותו תמיד מדברים על הליבה של החברה החרדית, אותו תלמיד שהוא באמת תלמיד חכם, והוא זה והוא זה, גם הוא צריך לשלם מחיר על זה שהוא משתמט מהצבא. חבר'ה, האירוע הזה חייב להתחיל מהר ובצורה משמעותית, זאת אומרת, באופן בסיסי, מדינת ישראל לדעתי צריכה להתחיל ולהגיד, חבר'ה, אנחנו מממנים באמת שכבה דקה, דקה, דקה של אנשים, וזהו. כל השאר זה בכלל לא מעניין אותנו.
אבל את זה צריך לומר, כמו שמדינת ישראל מממנת מוזיקאים, ספורטאים, אגב באותן פרופורציות, בסדר? מוזיקאים, ספורטאים, לא יודעת מה היא עוד מממנת מצטיינים, בסדר? אז שתממן גם בחורי ישיבות מצטיינים.
אבל היא לא.
כי מדינה משקיעה בתרבות וברוח. למה היא מממנת מוזיקאים וספורטאים?
אני אסביר.
היא לא.
כי בספורט ובמחול, לגיל יש משמעות. אתה לא יכול להיות ספורטאי מצטיין בגיל 58, את לא יכולה להיות בלרינה בגיל 60. ללמוד לעומת זאת, מוח חושב, לא, יש לך לפרק לא זמן הרבה יותר, סליחה, זה המציאות.
לא, אני לא מסכימה, אני חושבת שמדינה
צריכה להשקיע. אם אתה עכשיו גודע לספורטאי, בגיל הפריים של היכולת הספורטיבית שלו, את הקריירה הספורטיבית שלו, נגמר הסיפור. האם תלמיד חכם, כשאתה קוטע אותו לשלוש שנים, וגם אתה לא קוטע אותו, מי יודע מה, כן, יש לו עדיין זמן ללמוד. קוטע אותו לשלוש שנים, האם הוא לא יכול להיות תלמיד חכם אחר כך?
אבל אני רוצה רגע להגיד שאני חושב...
בעיניי מדינה יכולה להחליט שיש לה עולמות רוח ותרבות שהיא משקיעה.
אז למה לא מצטייני מתמטיקה? אני תלמידה חכמה בפיזיקה,
אני תלמידה חכמה בחילה. אני חושבת שיש דבר כזה,
לא,
את לא
מכירה, רגע,
אבל שנייה. בתודעה אתה משלם מחיר על זה, אתה משרת יותר שנים.
זה הנקודה תהילה, אני חושב שבהקשר הזה, עוד פעם, הנחת עבודה הבסיסית, בואו נשווה את זה רגע, כי עכשיו זה נושא שהרבה נזרק לשיח. אם את היית ספורטאית מצטיינת בצבא, הסבירות שהצבא היה מאמלל את חייך, באופן אקטיבי, כי קודם כל זה מה שהוא יודע לעשות, פשוט יודע לאמלל את חייך, שאנשים, זה הנורמה, לא תגיעי בזמן לאימון, רגע, מחר יש זה, מחר יש מסדר, מחר יש טקס. כמות הספורטאיות והספורטאים שהם באמת באמת מקבלים הקלות משמעותיות מהצבא, היא יפסיד, ולא רק זה, גם הם חיים בתוך הצבא. זאת אומרת, אחד המושגים שאני חושב שאנחנו חייבים להטמיע בחברה הישראלית זה להבין את הסוגיה הזאת, נכון להיום ראשי הישיבות עצמם, שזה חלק אגב מה שכולנו מתארים פה, הצורך לקטוע את המנגנון ולעבוד מול הפרטים, לראשי הישיבות יש עת שכותב פטור, ליו"ר הוועד האולימפי היום זה יעל ארד, היא לא יכולה לתת פטור מהצבא, לאף אדם, אף אחד, אם יעל ארד תעמוד מעל במה ותגיד, זו הג'ודוקה הטובה ביותר בישראל, יגידו, מצוין, אז היא
תעשה... אבל אקה יחליט אם זה שווה או לא שווה, שהיא תהיה הג'ודוקה הטובה ביותר.
ונדבר איתה וכן הלאה וכן הלאה.
זה אגב, אין לי ויכוח, זאת אומרת, אפשר לעשות מבחנים, אפשר לעשות זה. יש לי טענה שאומרת, שנכון למדינת ישראל להחליט באיזה תחומים היא רוצה לטפח מצוינות, ולטפח מצוינות, אבל בואו, זה לא המסות הגדולות, זה אחוז, לא יודעת מה האחוז של ספורטאים מצטיינים במדינת ישראל.
850 בכל הצבא כרגע.
יופי, אז זה מספר דומה. זה נראה לי כאילו, ואגב, לא הייתי מתנה את זה, הייתי מתנה את זה במבחנים. זאת אומרת, זה שאתה בן לאם חרדית, לא הופך אותך להיום.
לתלמיד חכם, כן.
כן, זה כאילו, זה לא הקריטריון.
זהו, לא, כן, סליחה, למה כשאנחנו מדברים, מה זה תחומי הצטיינות? אנחנו מדברים בעצם, כשמדובר במגזר החילוני, מגזר, בקבוצה החילונית והדתית, ההצטיינות שפותרת אותך מאותו סוג של שירות, כמו אדם לא מצטיין, היא הצטיינות פיזיולוגית. בעוד שכשמדובר במגזר החרדי, ההצטיינות היא הצטיינות בתחום לימודי.
תבוא...
מה זאת אומרת? מוזיקה. מוזיקה.
האמת היא עוד שנקלענו פה לזה מחילת ארנב. לא, זה לא מחילת ארנב, כי אני רוצה, סליחה. אם הילד שלי מסיים עכשיו 5 יחידות פיזיקה ו5 יחידות כימיה, למה לעזאזל שיתגייס לצבא ולא ילך במקום זה ללמוד באוניברסיטה אליטיסטית נחשבת, ויבלה את השנים האלה ב... בכל זאת, אנחנו רואים הרי שחילוני נכנס לשוק העבודה בגיל נורא מאוחר. יש לזה משמעות כלכלית, כן, תסכים איתי פה בטח. למה בעצם ההצטיינות הלימודית בתחום שאיננו תורני, היא לא נספרת לצורך ה... להפך, אתה רוצה את המצטיינים האלה כדי להכניס אותם ל-8200, אתה רוצה אותם להכניס אותם לדתיות, אתה רוצה אותם?
אני אומרת שמדינת ישראל צריכה להחליט באיזה תחומים. אני חושבת שקודם כל רוח זה דבר חשוב. מוזיקה ותיאטרון וספורט ותורה.
אתה גם לא תקבל פטור משירות על 5 יחידות ספרות שהיית נורא מוצלח בהן.
אבל בעיני, מדינת ישראל צריכה להחליט על אחוז מסוים של אנשים שהיא רוצה לטפח, כן. ושאיינשטיין טוב לה יותר לא יודעת מה, מדען, מאשר כטנקיסט. זו דעתי, אני חושבת שמדינה צריכה לטפח רוח.
אוקיי. בואו נדבר גם על ההשלכות, ככה, דיסקסנו את זה קודם, כמעט ברמת הרכילס, אבל על ההשלכות על התא המשפחתי של שירות המילואים. אני יודעת שנושא הרווקות המאוחרת הפך להיות מאוד לוהט עכשיו בחסות חברת הכנסת סונר מלך, ושירות המילואים אולי לא מייצר רווקות מאוחרת, אבל הוא כן עלול לייצר פירוק משפחה מוקדמת.
גם עלול לייצר מוות מוקדם.
אלמנות מוקדמת, זה בוודאי, אבל
אנחנו... ראיתי ציוץ מרושע שאומר, לפני שאת מטפלת ברווקות מאוחרת, בוא ננסה למנוע אלמנות מוקדמת. חשבתי שזה אחד ו...
זה נכון, זה מאוד משמעותי, אבל אנחנו רואים שיש לשירות המילואים גם השלכות על התא המשפחתי, על היכולת בעצם לקיים זוגיות, אני אפילו לא מדברת על הורות, לקיים זוגיות סבירה והגיונית, זה מעלה מתחים. מה... אני אשאל את השאלה, דווקא אני הייתי בטוחה שדווקא להפך, שדווקא העובדה שהגבר לא נמצא הרבה בבית, ייצר מצב של מה שנקרא, טוב, פעם קראו לזה נישואי וודי אלן מי הפרו, אבל אז נודע לנו מה אלן עשה, אבל ייצרו מצב שבו יש דווקא סבלנות גדולה יותר. רגע. אוקיי, אני הייתי בטוחה שזה ייצר סבלנות גדולה יותר, אבל לא תהילה, איך זה יכול להיות?
אני קורא תיאורים קשים, באמת, תיאורים קשים של אפילו של החזרה הביתה, כמה זה קשה. אנשים עברו חודשים מטלטלים מאוד מאוד בנפרד, ולא קל לחזור לה ביחד, וגם יש איזה מנגנוני הגנה רגשיים שנבנו. חודשים של חרדה, ואז אנשים מתארים, נשים מתארות איזה חומות הגנה רגשיות, ואז פתאום כשהוא חוזר, זה לא קל לפרק אותן. זה לא פשוט. זאת אומרת, יש לדבר הזה השלכות. אני ככה קצת עוקבת אחרי כל מיני ברשת, כן? כל מיני נשים בעיקר שכותבות, וזה עוד לפני שדיברנו על התמודדות עם הלומי קרב, ועם כל מיני דברים שאנשים חוזרים איתם. ההשלכות על התא המשפחתי הן דרמטיות, ממש דרמטיות.
ואז מביאים החרדים את הנימוק של, חבר'ה, אבל אנחנו מתחתנים צעירים, אז איך אתם יכולים להביא... הם משתמשים בזה כטיעון, אנחנו מתחתנים צעירים, אתם רוצים להוציא אותנו מהבית, ויש לנו משפחה, ויש לנו תינוקות, ויש לנו ילדים.
גם במגזר הציוני דתי מתחתנים...
לא, עד כדי כך צעירים.
לא, עד כדי כך צעירים, בסדר. אז מה? כל הדברים האלה, מה זאת אומרת? בואי, אנשים מתים ונפצעים, על מה אנחנו מדברים בכלל? כאילו זה לא טיעון להשתמטות בשום צורה הדבר הזה. את כן צודקת שיש פה משהו שאגב, מעניין ההשלכות, גם לא יהיו השלכות כלכליות, אבל הן יהיו יותר ארוכות טווח. נגיד לגירושים יש הרבה השלכות כלכליות, נכון?
כן, אני חושב, בכלל כל המתח בתא המשפחתי הוא גם פועל יוצא של מתח כלכלי, כי אנחנו נמצאים בתקופה שקודם כל בזמן שהבן זוג במילואים, אז הבן זוג שנשאר בבית בנוסף לחרדות, נופלת עליה גם כלכלת המשפחה וגם בעצם הטיפול במשק הבית והילדים לבד, והרבה פעמים גם כאשר בן הזוג כבר חוזר מהמילואים, א', יש מקרים של עצמאים שיש גם פגיעה בעסק, חזרנו במילואים נגמרו דמי המילואים, אבל כן. מה קרה לעסק? מה קרה לעסק של בן הזוג, עם בת הזוג עצמאית, מה קרה לעסק שלה? זה לא שלוחצים על כפתור וחוזרים, אוקיי, חזרתי, ובינתיים, לאן הלכו הלקוחות, ולאן הלכו הספקים, ובעצם אתה מוצא את עצמך, שכאילו מבחינת הצבא זהו, נגמר, חזרת הביתה, נגמרו דמי המילואים, אבל אתה מתמודד עם מציאות כלכלית מורכבת, והמציאות הכלכלית הזאת, יש לה גם את המחיר הכלכלי, אבל הוא גם משפיע כמובן על על המתח בתוך משק הבית, ולכן יש פה ללא ספק עול כלכלי שיש לו השפעות על כל משק הבית.
אני חושבת שאני נורא מוקדם לראות את זה. זאת אומרת, אנחנו עוד לגמרי בתוך זה. קודם כל, אנשים יוצאים עכשיו לסבב שני ושלישי. אז כן. זה לא... שזה גם משפיע, אגב, על היכולת כאילו שיקום. כי אם את יודעת שזה הוא חזר, אבל אם הוא חזר, הוא תכף הולך. אז... נכון, אז כאילו אנשים נשארים...
אני חושבת על ההשלכות על הילדים עצמם.
וואו, חבל.
ילדים שלא רואים את אבא או את אמא לתקופות כל כך ממושכות. אתה היית כמה זמן במילואים עכשיו?
אני מאז השביעי באוקטובר הייתי 156 ימים במילואים, ו...
אבל מסופר, כן.
כמה מדויק. הסתכלתי לפני, עשינו איזה בדיקה בתוך הצוות שלנו, אבל אחד... אני חושב שזה אפילו לא שהם רואים לא רואים. הילדים שלי עכשיו, בפעם האחרונה שהייתי להם, הם כעסו עליי, באופן אקטיבי, הם היו מאוד ברורים לגבי זה שהם כועסים, כי עכשיו זה לא משנה, אמרתי להם שאני כאילו הולך הפעם ליום אחד ואני אחזור, וזה באמת אפילו מה שקרה, אבל זה בכלל לא משנה, אני חשבתי על זה בבוקר, בנהיגה, יש כל מיני דברים מתוך המילואים שכאילו חוזרים כזה עם הזמן, ו... בתחילת המילואים שלנו, בסיבוב הנוכחי, הממפי שלי, אנדרי, אמר לי, תשמע, תפתח קבוצת וואטסאפ למשפחות שלה, זה גם איזה דבר כזה שנהיה זה, וזה הזדמנות להגיד, למרות שאמרתי את זה כבר, שאני לא הבנתי מה הוא רוצה מהחיים שלי.
מה זאת אומרת?
לא הבנתי, למה אתה צריך את זה? אמרתי, אנדרי, תגיד רגע, אם יקרה משהו, אנחנו לא נכתוב בקבוצת וואטסאפ, נכון? אם לא יקרה משהו, אז מה אתה רוצה שאני אכתוב? לא קרה כלום, גם היום לא קרה כלום, כולם בסדר. עכשיו, הוא אמר לי...
מה, אתה צוחק? לא. זה אולי ההודעה הכי...
אז זה בדיוק העניין.
אבל היום לא קרה כלום, תודה להם.
אז אני מצאתי עשרות דרכים שונות לכתוב את זה. היום לא קרה כלום, וקודם כל אנדרי צדק ואני טעיתי, ומעבר לזה, היה לנו רגע שאני ממש ממש זוכר, דיברתי עליו גם עם חבר מהמילואים, שבמה שהיה ידוע לימים נודע כאירוע שבו נפצע עידן עמדי. היה עידן עמדי והרבה אחרים. אנחנו, הפלוגה שלנו הייתה ליד, ובעצם האירוע הזה קורה, הוא קורה אחרי צהריים מוקדמים. ואנחנו מבינים שיש אירוע, ומהר מהר בודקים ומבינים שמהפצועים אין אף אחד מהחבר'ה שלנו, וכתבנו את זה, לא כתבנו ככה, אבל כתבנו שדאגנו היום לעדכן מוקדם, כי אמרנו עוד רגע, יהיה גל שמועות, ואחריו יבינו שיש גם אירוע אמיתי, וכתבנו ב-4 ומשהו אחרי הצהריים. כולם בסדר, וזה בסדר. ואנחנו שסיימנו את העניין. אנחנו עשינו את העדכון, עוד מעט כולם יבינו שגם היה אירוע, והם יבינו שזה לא קשור אלינו. ואנחנו יושבים, אני ויאנקי, שהוא רסאפ של הפלוגה שלנו, יושבים בערב, ופתאום התחילים לקבל הודעות מחבר'ה שלנו, שפשוט היו בבית. אנחנו מבינים שקרה משהו, מה קרה? והבנו שהאימפקט של השמועות האלה, אגב משפחות, זה היה הפעם היחידה שהדכנו בזמן אמת, כתבנו, אנחנו מבינים שיש שמועות שקרה משהו, זה לא אנחנו. והסיפור הזה של המשפחות, לי נוצר פתאום מעגל של אנשים שנמצאים איתנו בקשר, הורים, אחים, בנות זוג, כל מיני כאלה, שאנחנו, הקול הזה שאומר להם פעם ביום, הכל בסדר. או שהם יכולים לשאול אותי אם הבן זוג יגיע ליום הורים, אם הוא יצא בזמן מעזה כדי להגיע ליום הורים. זאת אומרת, אני חושב שהאירוע הזה בכלל לא מובן עדיין על ההשפעות הרחבות שלו החברה הישראלית, ולפחות בתפיסה שלי זה מחזק עוד יותר את הנקודה המטורפת, שכשאנחנו היום שומעים על הדברים, אומרים, אבל אתם צריכים להבין מה עובר על משפחה חרדית כשהם רואים את הילד מתגייס. חבר'ה, אני אומר...
שומעים את הילד מה?
שחס וחלילה הילד יתגייס. אומר, חבר'ה, בכנות, אני לא כל כך טולרנטי לשאלה. אני לא טולרנטי לזה בכלל, בכלל, בכלל. זה לא... זאת אומרת, יש פה אנשים שחוזרים בקופסה.
תראה, דווקא כשאני חושבת על זה, אני מבינה מה אתה אומר, דווקא כשאני חושבת על זה, היום דווקא, הרי, בחברה החרדית, היא על פניו נורא פטריארכלית ושוביניסטית, אבל בפועל, בתוך התא המשפחתי, הגברים מקיימים הלכה למעשה הרבה מאוד מפעולות הנשים. הם מביאים את הילדים מהגן, הם נשארים הרבה פעמים עם הילדים אחרי הצהריים. גבר כזה שילך למילואים, פה אנחנו מתמודדים עם תא משפחתי של 3-4 ילדים, שם אנחנו מדברים על תא משפחתי של 7-8 ילדים. יבואו וישימו לך תמונות של תינוקות קרועים, אין מי שיבוא, אין מי ש...
אני חושבת שזה נכון גם במגזר הציוני דתי. כן, יש 7-8 ילדים, נו מה, כאילו, זה בכלל לא... כל הדברים האלה אני מרגישה שהם לא מתחילים בכלל. באמת, עברנו משהו בחצי שנה האחרונה, כן? הם, כאילו, אני מכירה הרבה משפחות כאלה. קשה, באמת, קשה. אני חושבת שהמחיר של הניכור, של ללכת בשכונות מסוימות של ירושלים ולהרגיש שהם לא באותו סיפור כמונו, המחיר של חלקים מהחברה שישנים בלילה וחלקים שלו הוא מחיר...
אני חושב ש...
הוא עמוק.
זה הנקודה הכי גדולה פה. זה הנקודה, זה בסוף נקודה, כי בזמן שיש לפלוגה שלנו את אותו מה שהיה לימים האירוע שבו נפצע עידן עמדי, יש, ומשפחות על גבי משפחות בצד השני של אותה קבוצת וואטסאפ שבהתחלה לא הבנתי למה אני פותח, נופלת להם הלסת והם מחכים שמישהו יגיד להם משהו, והם חוששים ממה מישהו הזה יגיד, או ממה מישהו אחר יגיד אם הוא ידפוק להם בדלת. בשלב הזה יש חלקים ענקיים בחברה הישראלית, שמבחינתם האירוע הזה הוא אירוע של גורם אחר. הוא אירוע שאני בטוח שהם כואבים אותו, אני בטוח שהם חיים אותו בצורה מלאה ומשמעותית וכן, אבל אין חשש אמיתי לחיים...
חרדת נקישה.
אין חשש לחיים של קרוב משפחה, של בן בת זוג, של ילד, של אח, זה אירוע אחר לגמרי, ואני חושב שפה, אם אמרנו קודם מה החברה הישראלית, איך היא תגיב אם לא יקרה כלום, אני חושב שזו הסיבה שהחברה הישראלית כבר לא תגיב כמו שהיא הגיבה בעבר.
אני רוצה לסיום, לשאול אתכם, מול מי צריך למחות? למה אני שואלת את השאלה הזאת? כי ברור לנו שמול מקבלי ההחלטות, זה בוודאי. אבל, במהלך החודשים האחרונים, ראינו גם הפגנות של... אחים לנשק למשל, בתוך בני ברק, מול החברה עצמה. והיו טענות שזה לא, זה לא דבר נכון להפגין מול החרדים עצמה, מה הם אשמים, זה החברי כנסת שלהם, ואני דווקא טענתי הפוך. אומרת, סליחה, זה בי פרוקסי מאמללים אותנו, כי בסוף הם בחרו באנשים שפעלו בדרך שהיה להם ברור שהם יפעלו בה. הם מעולם לא הנישו את נציגי הציבור שלהם על זה שלא גייסו אותם, להפך, הם רצו שזה מה שיקרה. אז למה שאני לא אמחה ישירות מולם? האם בעיניכם זה נכון להפעיל פה לחץ לא רק על שכבת מקבלי ההחלטות, אלא גם על הציבור עצמו?
בעיניי ממש לא.
למה?
אני כן חושבת שאנשים נולדים לתוך מציאות מסוימת, לכולנו קשה לדמיין מציאות אחרת. אני יכולה לדמיין, לא יודעת אם היה צבא חרדי, נגיד, אני יכולה לדמיין כמה, לא יודעת, קשה היה לילדים שלי. זאת אומרת, אני, לא רק שאני חושבת שאסור להפגין מול האנשים, אני גם לא הייתי תורכת להפגין מול חברת כנסת החרדים. בעיניי צריך להפגין אך ורק מול המפלגות הציוניות, כאילו המפלגות הקואליציה הלא חרדיות, שהן מקיימות את ההסדר הזה. זהו, רק, הם הכתובת. אני מרגישה שפשוט יש משהו בזה, יש ביטוי בגמרא, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אז כאילו, אדם לא יכול לשחרר את עצמו. הסיטואציה נהייתה כזו, שאנשים כלואים בתוכה, אני חושבת.
לא, הם לא כלואים בתוכה. הם יכולים, מאחורי הפרגוד, כאשר אתה מצביע בבחירות, איש לא רואה למה הצבעת. אם הם בחרו בנציגים מסוימים, זו הייתה בחירה חופשית. למה? אם כך, אם הם בחרו בחירה מודעת וחופשית...
זה כמו שאמרו לנשים, אבל את נשארת שם, אני מתמלא משאירים
שלה זו, והם כל כך רואים. אין שום מחיר בלעמוד מאחורי פרגוד ולהצביע למישהו אחר. שום מחיר, אף אחד לא יודע מה הצבעת.
אז הם הצביעו לליכוד, והוא עושה את אותו דבר.
לא. אף פעם הציבור החרדי לא הפגין איזושהי התרעמות על נציגיו, שעשו עבורו את המערוף הזה, של להמשיך את הסדר הפטורים. למה אם כך, אני צריכה כל הזמן להתחשבן עם הפרוקסי, ולא עם מי ששלח את הפרוקסי?
למה לא להתחשבן עם הנציגים שלך, שלנו, שבסוף גם, מאפשרים את זה?
גם.
זה מה שכאילו בעיניי.
גם, אבל למה, בסדר, מבינה למה להתחשבן עם הנציגים? למה לא להתחשבן גם עם מי ששלח את הנציגים?
אני רוצה להגיד אחד ש... יש בישראל, ואנחנו בשנים האחרונות התחזקנו בספורט הזה, ביקורת מפגינים. למה הם מפגינים ככה?
כן.
אני עכשיו, אני לצורך העניין לא הלכתי להפגנות שאחים לנשק ארגנו בבני ברק. אני לא מעוניין לתת להם ציונים על זה גם הרבה פעמים דיוני אסטרטגיה וטקטיקה, ואנחנו זה, והרבה פעמים אני חושב שבסופו, קודם כל אני חושב שבסופו של דבר צריך להגיד, דווקא בתור מי שלא השתתף בהפגנות האלה, אני חושב שלרבים מאוד 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 מהאנשים שהשתתפו בהפגנות האלה, יש כאב אמיתי, 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 זה דבר אחד. דבר שני, אסטרטגית במרכאות, אני מסכים עם תהילה לגבי האחריות של מי שאינן המפלגות החרדיות, נקרא לזה בהגדרה מוזרה. אני כן חושב שבישראל...
כל האחריות עליהם?
לא, אני חושב...
האחריות מתפצלת בין הרבה גורמים.
אני כן חושב שבהקשר הזה אני מסכים עם מה שאת מתארת על הנקודה שזה לא סוכנים משותים. זה אנשים שמחליטים החלטות רציונליות, לגיטימיות. בואו, חבר'ה.
אנחנו היינו רוצים הרי את אותו דבר עבורנו.
לשמר את הסיטואציה שבה אתה פטור מהשכול הישראלי, זה מצב משמעותי, זה לא דבר שמבטרים עליו בקלות. אני כן חושב שבהקשרים האלה, וזה באיזשהו מקום חוזר לתחילת הדיון שלנו על דיוניה בהסכמה, עם המפלגות החרדיות לא יהיה מסע ומתן, לא יהיה כלום, אין מה לנהל את זה. זה אירוע שניסו כל כך הרבה פעמים, וכמות הרמאויות שכבר הופעלו בתהליך הזה, היא כל כך מתוחכמת, שאני אומר, חבר'ה, בוא נעצור, נעשה את האירוע הזה בלי, וניישר את זה פעם אחת ולתמיד, ניישר כמו שצריך, בלי ההתאמה הזאת והמורכבות הזאת וזה, אותם נעשה אחר כך. אבל ברמה של הציבור, אני חושב שגם הרבה פעמים ניסו לצייר את זה באמצעים ציניים וכן הלאה, אנשים בוערים, באמת בוערים, באמת, 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 ובשלב הזה, עוד פעם, דווקא בתור מי שלא השתתף בהפגנות האלה, אני גם לא ממהר לתת ציונים לכאלה שכן.
תהילה פרידמן, אורי קידר, חן הרצוג, תודה רבה לשלושתכם. אנחנו חותמים כאן את הדיון, ויש לפנינו עוד דיון נוסף בנושא הזה. להתראות.